לאברהם אבינו היה אבא ושמו תרח. מאחר ואברהם אבינו הוא אבי הישראליות, יש להבין מהו בית הגידול שממנו הופיע הישראליות, כלומר מיהו אביו. מתוך כך נוכל לעמוד יותר טוב על השורשים של עצמנו. אם נדע מיהו תרח, נדע קצת גם מיהו אברהם. ומתוך כך גם נבין יותר מה הדברים האלה באים ללמד אותנו בדורנו. ברור שאם התורה מסרה לנו את שם אביו של תרח, של אברהם, הדבר הזה הוא עבור משהו משמעותי. אם לא הייתה חשיבות לשם אביו של תרח, התורה לא הייתה מוסרת אותו. אם כן, יש לשים לב שיש בתורה מספר אנשים שהשם שלהם כפול. למשל, אברהם אבינו, היו לו שלושה שמות. שמו הראשון אברהם, שמו השני אברהם, ושמו השלישי אברהם אברהם. זה השם הכפול שניתן לו בעקדה. ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני. מצאנו גם שם כפול אצל אבינו יעקב: ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב, פרשת ויגש. וכן מצינו שמשה רבנו: ויאמר משה משה, כך נאמר במראה הסנה. וכן מצאנו אצל שמואל: שמואל שמואל, שנאמר לו בהתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא אליו, מצאנו שיש לו שם כפול. שם כפול מורה על מעלה גבוהה במיוחד. זאת אומרת שיש התאמה בין למשל אברהם של מעלה ואברהם של מטה. כלומר יש התאמה מיוחדת בין מה שאנחנו יכולים לכנות הנפש והנשמה, או נאמר בין הזהות הקיומית האקזיסטנציאלית של אברהם לבין אברהם האידיאלי. יש התאמה בין אברהם של מעלה ובין אברהם של מטה. וכך מצאנו אם כן גם אצל יעקב וגם אצל משה וגם אצל שמואל. הזוהר אומר שיש הבחנה בכל זאת בין אברהם, יעקב ושמואל לבין משה, שבין המילים אברהם ואברהם ובין המילה יעקב והמילה יעקב, וכן בין המילה שמואל למילה שמואל, בטעמי המקרא יש שם קו אנך, הנקרא אצל הספרדים פסק, אצל האשכנזים פסיק. כלומר איזושהי הפסקה בין שני השמות. כלומר שאף על פי שיש התאמה בין הנפש לבין הנשמה של אותם אנשים, אף על פי כן אין זהות גמורה. מה שאין כן אצל משה, שבין משה למשה אין שום הפסקה, משה משה. כלומר משה היה נשמה מהלכת בעולם הזה. כל זה יפה, אבל מה זה נוגע לתרח? זה נוגע לתרח במובן הזה שמצאנו עוד שלושה אנשים בתורה עם שמות כפולים אבל באופן שונה. הלו הם נוח ושם ותרח. נאמר כך: אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. אלה תולדות שם, שם בן מאת שנה. אלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם. כלומר אנחנו רואים שבכל זאת יש איזו צמידות של השמות אצל שלושת האנשים האלה, אבל זה קצת שונה. בעוד שלמשל אצל אברהם נאמר ויומר אברהם אברהם, זה שמו. מה שאין כן אלה תולדות נוח, סוף משפט. נוח הסתדיק, משפט חדש. כך גם בשם וכך גם בתרח. אם כן, זה לא ממש שם כפול, אבל זה הכנה לשמות הכפולים העתידים להיות. כלומר שם ונוח ותרח הם התקדמות של הזהות האנושית לקראת הופעת הנשמות הגדולות של אברהם, יעקב ושמואל ואפילו משה. כן, ככה זה מתחיל. כלומר, אנשים בעלי שם כפול הם אנשים המעניינים אותנו במיוחד. ואם האבא של אברהם היה לו שם כפול וקראו לו תרח תרח, סימן שהוא אישיות מיוחדת. כן, בבקשה. מדוע ליצחק אבינו אין שם כפול? מה אמרנו? כשיש שם כפול, האחד מורה על הנפש והשני על הנשמה. ליצחק אבינו כבר לא הייתה נפש, הייתה לו רק נשמה. מאז שנעשה עולה תמימה, אז כל הצד הארצי שלו נתמסמס, נתבטל לגמרי. לכן אי אפשר לקרוא לו יצחק, יצחק, אלא רק יצחק. זה כבר מספיק קשה לומר את זה, אז לא צריך להגיד את זה פעמיים. יצחק, מספיק פעם אחת. אם כן, אנחנו רואים שתרח הוא ההכנה לזהות העברית. במיוחד שמציינים את הגיל שבו הוא הוליד את אברהם. ואלה תולדות תרח. תרח בן 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת ארן. זה גיל מעניין, בן 70 שנה ויולד. אנחנו רואים שהאבות של תרח הולידו בגיל יותר צעיר, בסביבות גיל 30. ואילו תרח הוליד בסביבות גיל, לא בסביבות, אלא הוליד בגיל 70. מה המשמעות של המספר הזה? 70 הוא המספר של האומות. כלומר, יש פה שאיפה, יש פה רמז, זה שאיפה אוניברסלית באישיות של תרח. אם כן, יש ללמוד קצת, במיוחד שחזל אומרים עליו שהוא נולד מהול, נולד עם ברית מילה. זאת אומרת שאברהם נולד בקדושה מבחינה מסוימת, כיוון שאביו הוליד אותו כשהוא כבר מהול. אמנם לא עשה ברית מילה, אבל היה מהול, וזה מה שכנראה סייע להורתו של אברהם בקדושה מסוימת. שמה נאמר בכלל, ריה, מה זה מעניין אותנו כל הדברים האלה? הרי תרח היה גוי, כן? כיוון שהוא גוי והוא לא אבינו, שהרי אין קוראים אבות אלא לשלושה, רק לאברהם, ליצחק וליעקב אנחנו קוראים אבות ולא לתרח, אז תרח זה פרה-היסטוריה, הוא בכלל לא מעניין אותנו, זה לא מדויק. אומר המהר"ל, לכל הוויה חדשה קודם היעדר. אז אם תרח הוא ההיעדר הקודם לאותה הוויה, צריך לחקור מהו ההיעדר הזה שאברהם בא למלא אותו בהוויה. בכלל, הופעת עם ישראל זה לא דבר פשוט. אנחנו אומרים בברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מה המשמעות של בחר בנו מכל העמים? אחד הפירושים הוא שמכל עם ועם לקח הקדוש ברוך הוא קצת ועשה מזה עם ישראל. כלומר, דרך הקיבוץ של כל התכונות האנושיות הופיע האומה הישראלית, וזה בא לידי ביטוי גם בגיל שבו תרח הוליד את אברהם. אנחנו רואים את תרח לראשונה באור כסדים. דיברנו על זה קצת כשלמדנו על תולדות הזהות העברית. תרח הופיע באור כסדים, והשאלה מה הוא עשה שם. ברור שזאת לא ארצו, כי הרי אור כסדים היא ארצם של הכסדים. אם כן, אין לו לתרח לכאורה שם לחפש שום דבר. הרי תרח לא היה כסדי. מאיזה עם היה תרח? הוא היה עברי. איך אני יודע? הוא מצאצאי העבר. וגם הבן שלו, אברהם, נקרא אברהם העברי, בפרק י"ד בספר בראשית. אם כן, המשפחה הזאת היא משפחה של עברים. אז מה הם עושים באור כסדים? אם יש מישהו בן לאומה מסוימת שנמצא גר בין בני אומה אחרת, קוראים לזה בעברית פשוטה גלות. כלומר, ראשית הופעת האומה זה מתוך גלות. האומה נולדת מחוץ למקומה. אבל מאיפה גלו העברים האלה? למדנו פעם שהעברים גלו מארצם, ששמה היה ארץ העברים. אבל איפה היא ארץ העברים? זה מפורש בספר בראשית בפרק מ', כשיוסף נמצא בבית האסורים, הוא אומר לשר המשקים, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. אם כן, ארץ העברים הקדומה היא ארץ ישראל. ואנחנו מוצאים את העברים מחוץ לארצם בדור מן הדורות. מאור כסדים הם באו. אבל לפני שמשפחת תרח הגיעה לאור כסדים, מאיפה היא הייתה? האם היא באה ישירות מארץ ישראל? או שמה, היא בינתיים עברה דרך ארצות אחרות? נראה פשוט לומר שמשפחת תרח לא הגיעה ישירות מארץ ישראל לאור כסדים, אלא היא עברה בתחנת ביניים, שהיא חרן. וזאת על סמך מה? משום שאנחנו רואים שכאשר תרח יוצא מאור כסדים עם אברהם ולוט בן בנו, כלומר בן הרן בן בנו, הוא לא לוקח איתו את נחור, משום שנחור לא היה שם, אלא נחור היה במקום אחר, והוא ארם נהריים. שהרי כאשר אליעזר עבד אברהם הולך לקחת אישה עבור יצחק, הוא יוצא אל ארם נהריים, אל העיר נחור, משמע שנחור היה בחרן. אם כן, אנחנו רואים שהפזורה העברית העתיקה עוד לפני אברהם הייתה מפוזרת, חלקה בחרן וחלקה באור כסדים. יש דבר שגרם לתרח לעזוב את אור כסדים. מה הדבר שגרם לו לעזוב את אור כסדים? זה שהרן מת. אין מסופר בתורה, וימות הרן בארץ, על פני תרח אביו, בארץ מולדותו, באור כסדים. זאת אומרת שהוא מת בחיי אביו. זה לא מוות טבעי. מה גרם להרן למות עוד בחיי אביו? חז"ל מוסרים בידינו בצורה פשוטה, קצרה מאוד, שהעברים באור כסדים נרדפו. הייתה רדיפה נגד העברים. ואיך היו רודפים אותם? היו מכניסים אותם לתנורים. ככה מסופר. כן? אור זה אש, כבשן. היו מכניסים את העברים לתוך כבשן האש, וכך נרדפו. כן? בבקשה?
זה כל העברים או רק אברהם אבינו שהיה?
זה הרן.
הרן רצה להיכנס.
הרן ביקש להיכנס, נכון? וגם אברהם נכנס. כן, אבל מי שבסוף נספה בתנורים, זה היה שליש האומה של אז. כן? אם אנחנו רואים את הדור של בני תרח, אברהם, הרן ונחור, אז שליש מהם, כלומר שליש האומה במונחים של אותה התקופה, זה מה שמשמעותי עבורנו, שליש מן האומה נשרף. העברים האחרים לא יודעים מה קרה להם. הם יצאו מן ההיסטוריה שלנו. התורה לא מדברת עליהם. או? בעקבות כך, יצא תרח מאור כסדים, לאן הוא רצה ללכת? אומרת התורה, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. למה הם רצו דווקא לארץ כנען לחזור? כי הם רצו לחזור. כלומר, תרח היה הציוני הראשון. כלומר, כשהוא ראה איך שהיהודים, העברים ואז סובלים בתנורי אור כסדים, הוא אמר, אין לנו יותר מה לחפש בגולה, הווה נשוב הביתה. המוטיבציה של תרח בוודאי שנינה מוטיבציה דתית לפי המושגים של אותם הימים, שהרי עובד עבודה זרה היה. אבל הייתה לו מוטיבציה, תנועה ראשונה של שיבה לארץ ישראל. זאת הייתה השאיפה הראשונה שממנה נולדה אחר כך הקריאה האלוהית, ויאמר השם אל אברהם לך לך. אבל זה התחיל מתרח. כלומר, תרח הוא הגיבור של האומה, המחליט שהגיע הזמן לשוב לארץ ישראל. והוא נתקע בדרך. ויבואו עד חרן וישבו שם. מדוע הם ישבו בחרן? משום שהם פגשו שם כנראה את נחור. ונחור אמר לו, אבא, אל תעשה שטויות. נכון שבאור כסדים מאוד קשה, הגויים שורפים את העברים, אבל בארץ כנען גם כן קשה, יש שם כנענים, לא כדאי לך. אז תישאר איתי בחרן, פה יש גויים טובים, ארמים, הם מדברים ארמיקאית, ויהיה אפשר להסתדר ביניהם. וישב כן, ויבואו עד חרן וישבו שם. כלומר אנחנו רואים כבר שבראשית ושם בחרן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. ואז אברהם עולה לארץ ישראל מתוך מוטיבציה אלוהית. כך שאפשר לראות שכבר בראשית הופעת האומה היו ארבעה סוגי אנשים. היו ציונים, תרח, היו ציונים דתיים, אברהם, היו קורבנות השואה, הרן, ויהודים קוסמופוליטיים, נכון. ויש כאן איזה ויכוח כנראה בתוך המשפחה, ומזה יצא עם ישראל. כלומר אפשר להבין למה אנחנו כל כך מסובכים, כי אנחנו צאצאי ארבע הזהויות האלה גם יחד. אבל אפשר להבין שהוויכוח במשפחתו של תרח הוא ויכוח רציני. יש להניח שמשפחתו של תרח לא הייתה סתם משפחה. היו משפחה של אידיאליסטים ששאלו את עצמם כיצד לתקן את העולם, וכל אחד הייתה לו שיטה משלו כיצד מתקנים את העולם. כששתי השיטות המרכזיות זאת הציונות הדתית של אברהם והיהדות הקוסמופוליטית של נחור, כל אחד עם הסברות שלו כיצד מתקנים את העולם. ומניין לי שהם רצו לתקן את העולם? זה פשוט מאוד. חז"ל מוסרים בידינו שתרח היה בעל מקצוע מיוחד במינו. הוא היה מוכר אידיאולוגיות. הייתה לו חנות לאידיאולוגיות, ואותן הוא היה מוכר לאומות העולם. אין? איך נקראו האידיאולוגיות באותם הימים? פסלים, אלילים. אין? אגב, המילה אידיאולוגיה, כן? זה קצת דומה למילה אידול, כן? שזה פסל גם כן, בשפות לועזיות. זאת אומרת שהייתה איזושהי שאיפה לספק לאנושות את מרכז החיים הרוחניים שלה, את האידיאולוגיה, את העבודה זרה שלה. מה שמעניין, שגם לפי חלק מהמדרשים, תרח לא רק היה מוכר אידיאולוגיות בחנות שלו, הוא היה מייצר אותם בעצמו. כן? הוא היה מייצר אלים. ומה שמעניין זה שהגויים היו קונים. אם הגויים בימי תרח מסוגלים לחשוב שהעברי יכול לייצר אלים, אז מה הם חשבו על העברי עצמו? מי שמסוגל לייצר אלים, מה הוא? הוא אל אלים, סופר אלוה. ומכאן המקור העתיק לנטייה שיש אצל הגויים להפוך יהודי לאלוה. זה מתחיל מאז. כן, זה לא איזושהי תאונת דרכים של ההיסטוריה. יש כבר איזושהי הכרה בלתי מבוררת ששם בעם ישראל נמצא העניין האלוהי, ומוכנים לעשות את זה, להכיר בזה אפילו אצל עברי עובד אלילים שהוא איננו מכיר את בורא העולם, אבל בכל זאת מכירים ששם נמצא שורש החיים. אגב, הדבר הזה חזר על עצמו ארבע דורות יותר מאוחר עם יעקב אבינו. יעקב אבינו ביקש שלא להיקבר במצרים. אומר רש"י מדוע? כי הוא לא רצה שיעשו אותו המצרים אלוה. מדוע יעקב לא חשש מזה בחייו? כנראה שיותר נוח לקחת יהודי מת ולהפוך אותו לאלוה מאשר יהודי חי. כי יהודי חי יש לו מה לומר, יש לו ביקורת על מה שעושים, אבל היהודי המת זה הופך להיות מיתוס. ולכן גם העדיפו בדורות יותר מאוחרים לקחת דווקא יהודי הרוג בתור נושא לפולחן של עבודה זרה. ואם כן, זה חוזר כבר לימי תרח. תרח לא גדל סתם, הוא מבני בניו של אדם חשוב בשם עבר. עבר, אומרים חז"ל, נביא היה. זאת אומרת, הסגולה הישראלית מצויה במשפחה. הסגולה להיות נביאים, זה המומחיות של עם ישראל, הנבואה. והנבואה של עבר הייתה נבואה עם דאגה מיוחדת. לפי חז"ל, התוכן של נבואתו של עבר היה שהוא דאג מפני התפלגות האנושות. לכן קרא לבנו פלג. כלומר, הוא דואג לתיקון העולם, לאיחודה של האנושות. והבן של פלג, שמו היה, מה היה השם של הבן של פלג? רעו. רעו, נכון? זאת אומרת אדם ש... כלומר פלג קורא לבן שלו על שם הריאות, על שם האחווה, רוצה לחבר את האנשים. ראו רוצה לחבר אותה עוד יותר, קורא לבן שלו סירוג, כן? חפיפני. אבל על כל פנים הוא רוצה לשים את כולם תחת כיפה סרוגה אחת, כן? זה מסורג, סירוג, מחובר. מסירוג נולד נחור, שהיה אביו של תרח, שהיה אביו של אברהם. והשאיפה של איחוד האנושות היא שאיפה עתיקה במשפחה של תרח, גם כשהיא מקבלת צורה מעוותת. על יסוד זה ניתן להביא את דברי רב יהודה לוי בספר הכוזרי, שתרח היה נושא הסגולה, אף על פי שהסגולה לא הייתה גלויה בו, אבל היא עברה אליו כמו שתכונות גנטיות יכולות לדלג על דור. הן נמצאות באופן גנוז באב החוטא ומתגלות אחר כך בבנו הצדיק. מעניין, העברים של אותם הימים, יש לנו קצת ידיעות ארכיאולוגיות היסטוריות לגביהם. בחפירות ארכיאולוגיות התברר שעוד לפני אברהם אבינו, העברים שנקראו בכתבי היתדות בשם חבירו או עבירו, היו עם מפוזר בקהילות קהילות בכל הארצות של המזרח התיכון העתיק. היו קהילות קהילות של עברים שהיו תופסים עמדות מפתח בכל התרבויות השונות. כן, כלומר יש כנראה מקצוע עברי עתיק להיות מפוזר בתור קהילות ולתפוס את עמדות המפתח. יש לפעמים גם שהם היו פועלים כקיבוצים מסודרים מבחינה מדינית. מעניין, מצאנו באחת האגרות של מלכי כנען של אותם הימים שמתלוננים על העבירו או החבירו שמתנהגים שלא כראוי. הם אינם מכבדים את החוק הבינלאומי. במה? כאשר עבד נמלט אליהם הם לא מסגירים אותו. כלומר, כך שהחוק של התורה, לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו, יש לו שורש עתיק עוד לפני תקופת האבות. טוב, עם כל זה, אגב, אפשר גם להבין גם את לפי זה את השם של אשתו. אשתו של תרח, אמנם זה לא כתוב בתורה, אבל בגמרא במסכת בבא בתרא מובאת מסורת שהשם של אשתו של תרח, אמו של אברהם, היה אמתילאי בת קרנבו. שם יפה, אפשר לנסות לתת אותו לכמה לבנות, אמתילאי בת קרנבו. ואותה הזדמנות הגמרא מספרת לנו שהשם של אמו של המן, של המן, היה אמתילאי בת עורבתה. מעניין, אם יש המן יש אברהם, או אם יש אברהם יש המן, יש שורש דומה. כל אחד טוען שהוא בא בשם האמת, אמתילאי, האמת היא שלי. כן? אלא שאצל המן זה בא מערבוב הדעת, בת עורבתה, זה דעת מעורבבת, אין אפשרות להכריע בין הדעות. לעומת זה האמת בעצם במשפחתו של אברהם מתחילה מהמחצב של הנבואה, קור נבוא. קור זה קור הברזל, כהן קור, המקום, המקור, המחצב שממנו בא נבוא, הנבואה. כן, כלומר זה שאיפה להתגלות שתברר לנו את האמת. אמתילת בית קרנבו היא אשתו של תרח. אגב, לא הסברנו בדיוק את השם של תרח עצמו. יש במשפחה של תרח דברים משונים. תרח זה מלשון ירח. אחד הנכדים שלו נקרא לבן, כמו הלבנה. הנכדה שלו, שרה, זה השם אצל עובדי אלילים של אלת הירח. מעניין. כלומר, יש ירחיות במשפחה הזאת. ירחיות זה הפיתוי להיות נפעל ולא פועל. הרי באיזשהו שלב המשפחה של תרח החליטה להיות נספחת אל תרבות אחרת. במקום להיות עברים הם החליטו להיות ארמים. זה סגנון כזה של נפעלות, להיות מקבל כמו הירח. במקום להיות זה שיוזם את השינוי בעולם, כמו השמש. מעניין שהעיר חרן, שבה בחרו המשפחה הזאת להתגורר, הייתה עובדת, האל שהיו עובדים לו בחרן, זה היה הירח. והדבר מפתיע מאוד, שעד המאה ה-13, כלומר עד לפני 700 שנה, המשיכו בעיר חרן לעבוד לאל הירח. אחרי הכיבוש המוסלמי, זאת אומרת עד המאה ה-13 הצליחו אנשי חרן להמשיך את העבודה זרה שלהם העתיקה מימי אברהם ולעבוד את הירח. הדבר הזה הוא מפתיע. המקום שיצא ממנו גדול מאמיני תורת הייחוד, גדול הלוחמים בעבודה זרה, המקום הזה כשנעזב על ידי אברהם נשאר בתומת עבודה זרה במשך אלפי שנים, לפי העיקרון שיציאתו של צדיק מן העיר עושה רושם. כלומר, אם גדול המכריזים בשם השם עזב את המקום, סימן שהמקום הזה הוא מקום של עבודה זרה כרונית. אגב, העיר חרן קיימת עד עצם היום הזה. היא נמצאת בטורקיה, קרוב לגבול של סוריה. מה? וקוראים לה חרן עד היום. כן? היא מעולם לא חרבה. היא קיימת. כן? אולי אם תחפור שם, תמצא שם איזשהו זכר לאברהם אבינו. כן?
אמרת שחרן זה על השם של אלת הירח.
כן.
אז השם זה חראי או שרה?
לא יודע. לא יודע. עכשיו, עם כל זה, אם כן קשה מאוד להבין מה ראה נמרוד, כלומר, מה ראה תרח, לפי המדרשים, למסור את בנו אברהם לנמרוד. כן, לפי חז"ל, כאשר ראה תרח שבנו שובר את הפסלים, זה מאוד הרגיז אותו, והוא מסר אותו למשפט אצל מלך בבל של אותם הימים, נמרוד, זה שבנה את מגדל בבל. בכל זה לא מובן. הרי יש אפילו דיאלוג בתוך המדרש בין אברהם לבין תרח. כן? אברהם שבר את כל הפסלים, ואחר כך, חוץ מפסל אחד, והוא העמיד את הגרזן בידו של הפסל הגדול. שאל תרח את אברהם, תגיד, מי שבר את כל הפסלים? הוא אמר, זה האלים רבו ביניהם, והפסל הזה שאתה רואה כאן לקח את הגרזן ושבר את כולם, כי הוא רצה לאכול. אז אומר לו תרח, תגיד, הם בכלל מסוגלים לזוז? הם בכלל יש בהם ממש שאתה? אז אומר לו אברהם, אם ככה ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, הרי זה שטויות. אם כן, תרח ידע שדברי אברהם הם אמת. אז אם כן, מדוע הוא מוסר את בנו להריגה? כן? הוא רוצה שנמרוד יהרוג את אברהם. אפשר לומר שבאותה שעה תרח נשבע בקסם של השלטון של נמרוד. אבל נראה שיש פה משהו יותר עמוק. עד ימיו של אברהם, אפשר לומר בזהירות שהעבודה זרה של תרח הייתה שיא הקדושה שבעולם. כי הרי עבודה זרה, כך אומר הרמב״ם, זה בעצם איזושהי גרסה מדורדרת של עבודת השם. ואם זה מה שהיה בעולם, אם כל עבודת השם שהייתה אז בעולם הייתה דרך הפסילים, אם כן, זה היה מבחינה מסוימת השיא של הקדושה של אותם הימים. זה הקודש הקודשים של אותם הימים. אפשר להבין שכשאברהם שובר את הפסלים, הוא בעצם מחלל את הקודש מבחינתם. אגב, זו טענה שהופיעה גם הרבה יותר מאוחר. היה רומאי אחד בשם טציטוס, ויש אומרים שקראו לו טקיטוס, כי יש ויכוח האם סי בלטיני צריך להגיד צה, אוקיי? נכון? עד כדי כך שבכנסת הראשונה היה פעם איזה נואם שדיבר על ציצרו, אז מישהו תיקן אותו לקיקרו, ואז התחיל ויכוח בכנסת אם צריך להגיד קיקרו או ציצרו. זה היה בתקופה שחברי הכנסת בכלל ידעו על מה הם מדברים. ואז אצל הרומאי הזה, טציטוס או טקיטוס, יש שם תיאור של חורבן בית שני בספר ההיסטוריה שלו. הוא כתב ספר בשם היסטוריאה, זאת אומרת ההיסטוריה, ושם הוא מספר על חורבן בית שני, על מלחמת טיטוס נגד ירושלים. ולפני שהוא מסביר את תיאור של המלחמה, הוא נותן איזושהי הקדמה כדי שהקורא ידע מה זה העם היהודי. אתם רואים, כבר מדובר בתקופת התנאים, כבר לא מדובר בתקופה עתיקה לפני הפילוסופיה וכו'. מדובר בתקופת התנאים, שכבר הפילוסופיה היוונית התפשטה בעולם. בא תציטוס והוא מסביר לקורא מי זה היהודים, והוא אומר להם כך: היהודים זה העם הגרוע ביותר בעולם, כי הוא בז לכל קודש. אין שום דבר קדוש אצלו, הוא בז לאלים. והראיה שהם אינם מאמינים בשום אלוה, זה שבתוך המקדש שלהם, בקודש הקודשים, אין כלום. אין? מה צריך להבין, בראשו של אדם אלילי, לשבור את הפסלים, זה בעצם להיות אתאיסט, לבטל גם את הקדושה, גם את הערובה לכל מוסר שיכול להיות. אבל אברהם מצד האמת מהווה שלב מתקדם יותר של האמונה. יש אפילו איזה הצגת תיאטרון שמישהו כתב פעם, שבו רואים את אברהם שובר את הפסלים. אז כל כהני עבודה זרה אומרים: אוי ואבוי, קץ האמונה הגיע. ואברהם אומר: אתם אומרים קץ האמונה, ואני אומר התחלת האמונה. וכל פעם שהאמונה הולכת ומזדקקת, נעשית יותר טהורה, מחזיקי השלב הקדום יותר של האמונה חושבים שהמאמין החדש הוא אפיקורס. וכבר היו דברים מעולם, כשהרמב״ם אמר שמי שאומר שלאלוהים יש גוף אז הוא מין ואפיקורוס ונוכל גהינם, אמרו כמה רבנים באותם הימים, זה לא נעים אבל זה הרבנים בני זמנו של הרמב״ם: אם אתה אומר שלאלוהים אין גוף, אלוהים אין גוף, אז אתה אומר שהוא לא קיים. עד כדי כך הגיעה הידרדרות השכלית באותם הימים, ולכן דנו את הרמב״ם דווקא למין ואפיקורוס. צריך להבין שדברים כאלה חוזרים על עצמם מדי פעם. כל פעם שאדם אומר משהו עמוק באמונה, הוא מסתכן בזה ששטחיי האמונה יגידו עליו שהוא אפיקורוס. יש לנו כמה הוכחות במהלך ההיסטוריה. אם כן, כשבא אברהם ומקדם את האמונה בעוד צעד, הוא בעצם פוסל רטרואקטיבית את השלב הקודם לו. הוא מוריד מגדולתה את עבודתו, את עבודתו של אביו. ולכן אביו רוצה להרוג אותו. כן, בבקשה. הוא הכיר באמת, אבל נפשית זה פוסל אותו. זה כמו שלפעמים יש מה שנקרא מאבק הדורות בין הורים לילדים. מה השורש של המאבק? יש שורש של המאבק מצד הבנים ויש מצד האבות. האב הוא צריך לכאורה לשמוח בזה שנולד לו בן, אבל בתת מודע שלו, דווקא זה שנולד לו בן ובזה הוא הצליח את מטרתו, בזה הוא הופך את בזה נהפך האב לעבר במקום להיות העתיד. אין כמו שאנחנו רואים אישה בהיריון. אישה בהיריון זה נפלא, כולם אומרים: אוי איזה יופי שלך, בשעה טובה, ממש נחמד. והיא שמחה מאוד, מתהלכת ושמה הולך לפניה, והיא אומרת: איזה יופי, אני נושאת בקרבי את העתיד, אני עתיד מהלך, לכן אני כל כך מעניינת. אחרי 9 חודשים זה מצליח. עכשיו איפה נמצא העתיד? בעריסה. ומה היא עכשיו? הפכה להיות חלק מן העבר, היא הדור הקודם. ואז נוצר איזשהו מאבק של הדורות. לכן החז"ל אומרים שכשאישה יולדת היא נשבעת שהיא לא תלד יותר, שהיא לא רוצה יותר. כן? בגלל זה. יש כל מיני סיבות, גם בגלל שזה כואב. אבל זה בוודאי לא הסיבה האמיתית. כן? הסיבה היא כנראה פסיכולוגית. אז גם פה, כשנמרוד רוצה למסור את בנו להריגה, זה בגלל כשתרח רוצה למסור את בנו להריגה אצל נמרוד, זה בגלל שבאיזשהו מקום אברהם הצליח את המאוויים של תרח בעצמו. כך שאי אפשר לראות את תרח סתם כאדם רשע. תרח הוא אדם שהדאגה האלוהית קיימת בתוך נפשו. אפשר לומר שאברהם בזה שהוא מקדם את האמונה בעוד שלב הופך גם להיות אדם פעיל, כן? כלומר, שבירת הפסלים זאת פעולה שמשית, לא פעולה ירחית. כלומר, אברהם מופיע בתור שמש בתוך תרבות ירחית. מי העיר ממזרח צדק? חז"ל אומרים, מי זה צדק? זה אברהם. מי העיר ממזרח? זאת אומרת שאברהם היה כשמש המתעוררת לעלות מן המזרח. זאת אומרת, הוא הופך את התפיסה הירחית לתפיסה שמשית. ולכן חז"ל אמרו שלאברהם הייתה אבן יקרה בצווארו, שכל מלכי מזרח ומערב היו באים להתרפא ממנה, כמו שמתרפאים מן השמש. והשמש בעצם מקהה את אורם של הכוכבים. הרי הכוכבים זה עיקר עבודה זרה, עבודת כוכבים ומזלות. ואברהם בתור שמש הוא זה שדוחה אותם. חז"ל אמרו שאברהם לא רצה לעזוב את אביו. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לך לך, לא רצה לעזוב את תרח. מסיבה מאוד יפה, הוא אמר, יגידו שאני לא קיימתי כיבוד אביהם. זה אי אפשר שהתורה תינתן לעולם ושעם ישראל יופיע בעולם שלא על תשתית של דרך ארץ, שלא על תשתית של מוסר אנושי טבעי ראשוני. אם כן, איך אתה אומר לי לבנות את האומה הישראלית על יסוד פגיעה בדרך ארץ? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג, אני אסדר שאף אחד לא ישים לב. איך כתוב? ויחי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם לך לך. אז הקורא השטחי מתרשם שתרח מת, ורק אז יצא אברהם מחרן. אף על פי שאם אנחנו עושים חשבון קרונולוגי, ברור שזה לא נכון. אבל זה נכתב באופן כזה כדי שבקריאה ראשונה תהיה הרגשה שאברהם לא בגד באביו. אומר המדרש שקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, את כל העולם כולו אני מחייב בכיבוד אביהם, ואתה, אני פוטר אותך מכיבוד אביהם. באמת, אנחנו רואים שהדברים רמוזים בשנות חייו של אברהם. הרי נאמר באברהם, ואלה שני חיי אברהם אשר חי, 5 שנים ו-70 שנה ו-100 שנה. נכון? ואלה שני חיי אברהם אשר חי. מה זה הביטוי הזה, אשר חי? לא מצאנו את הביטוי הזה בתנ"ך, אלא לגבי שני אנשים בלבד. הביטוי אשר חי. האחד זה אברהם, שהרי נאמר, ואלה שני חיי אברהם אשר חי. ומי עוד?
יעקב.
לא, לא כתוב יעקב אשר חי. יאללה, יש לכם כל השמות שבתנ"ך, יאללה. אדם הראשון, ואלה שני חיי אדם אשר חיו 30 שנה ו-900 שנה, וילד בנים וימות. זאת אומרת, לגבי אדם הראשון גם כן נאמר אשר חי. מה פירוש אשר? למה רק לגביהם? כי מה פירוש הדבר להיות חי? חי, נגיד שתפוח הוא על העץ, האם התפוח הזה חי? מצד האמת הוא לא חי. והראיה, שאם נחתוך אותו מן העץ הוא לא יחיה יותר. אם כן, מה שחי בתפוח זה העץ, החיות של העץ שעוברת גם דרך התפוח. יוצא שמי שחי באמת זה העץ ולא התפוח. אז מתי אפשר להגיד על מישהו שהוא באמת חי? כשהוא חי מכוח עצמו, כשהוא עצמאי. והלא כל אדם בעולם יש לו הורים, אז אם כן הוא לא באמת חי, אלא מכוח החיות של הוריו נמשכים חיים אליו. חוץ משני אנשים בעולם, אדם הראשון שלא היו לו הורים, לכן נאמר אשר חי, ועוד אחד, אברהם אבינו, שאף על פי שהיה לו הורים כאילו לא היו לו. כלומר, נוסדה פה אנושות חדשה. טוב, אז אם ככה, זה באמת מרגיז את תרח, כן? זה באמת לא יפה. אני הולדתי אותך, טיפחתי אותך, ריביתי אותך, בסוף אתה אומר אין לך הורים. הדבר הזה דומה קצת למה שקרה להורים של אדם הראשון. לא של אדם הראשון היו באמת הורים, לא היו לו, אבל אנחנו רואים שמישהו רצה להרוג את אדם הראשון גם כן. מי? המלאכים ביקשו להרוג את האדם הראשון, לא? מי? הנחש. הנחש גם כן התרגז מאוד. מדוע? נאמר בתורה, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. כלומר, לפני שהופיע אברהם, החיה החכמה, לפני שהופיע האדם הראשון, היצור החכם ביותר בעולם היה האדם השכלי, מי שנקרא בשם נחש. נחש זה מי שניחון בשכל הטבעי. וכאשר מופיע נפש חיה, חלק אלוה ממעל, זה מוריד את הנחש מכיסאו. בעוד שעד אז הוא היה שיא הקדושה העולמית, עכשיו הוא ירד ממדרגתו בגלל ההצלחה של האדם הראשון. לכן הוא מנסה להורגו. כך שאפשר לומר, הניסיון של הנחש להרוג את האדם הראשון, יש לו גרסה חדשה כשתרח מנסה להרוג את אברהם. כן. מה? האדם השכלי? זה החיה החכמה ביותר בעולם. הרי כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום? אומר אונקלוס, וחיביה הווה חכים, מקל חיבת בירה דיברה השם. נכון? בבקשה.
אתה אומר
שנחש
היה הבריאה
התכלית הטבעית, אתה מתכוון נחש
היה החיה הכי חכמה באותם זמנים?
זה, לא.
או שהיה איזה משהו
שנקרא נחש?
לא הבנתי את ההבדל. הנחש
עצמו, שנחש זה משהו, חיה הראשון שהוא חש בסכנות שאמרת. נחש מלשון לנחש. כן, מי שמנחש. אתה שואל אם זה קשור, אני מבין מתוך שאלתך שאתה מתכוון לשאול, אני מבין מתוך שאלתך שאתה מתכוון לשאול האם זה הזוחל שאנחנו מכירים בשם הזה? לא, מדי שלא, אין שום קשר. הרי כל זה היה לפני בכלל שהיה לאדם הראשון גוף. כן, כל המציאות הזו שמה היא בכלל רוחנית, היא בגן עדן. כן, אז זה אותו דבר חוזר על עצמו בימי אברהם, שהוא בבחינת אדם הראשון החדש, ולכן גם כן יש ניסיון של השלב הקודם להיפטר ממנו. יש לתרח שתי נשים. כן, היו לו שתי נשים. איך אני יודע? זה כתוב מפורש. כשאברהם הולך לאבי מלך עם שרה אשתו, והוא אומר שהיא אחותו. אבי מלך מאוד מתרגז, אז הוא אומר, מה פתאום עשית לי דברים כאלה? למה שיקרת? אומר אברהם, רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. וחוץ מזה הוא אומר, וגם אומנה אחותי בת אבי היא. זאת אומרת, זה לא שיקרתי לך, שרה היא באמת אחותי בת אבי. אז יש אומרים שהייתה ממש אחותו, ביתו של תרח, יש אומרים שהייתה בת בנו, שהייתה הבת של הרם, היא יסקה המוזכרת בסוף פרשת נוח. אבל הוא אומר, היא בת אבי היא, אך לא בת אמי, ויקח אותה לי לאישה. מכאן שאחווה דרך האב ולא דרך האם, אצל בני נוח זה לא נחשב לאחווה. אז הוא אומר, אחותי בת אבי היא, אך לא בת אמי. אומר רש"י, הרן, כלומר האבא של שרה, מאישה אחרת היה. כלומר, האמא של אברהם איננה האמא של הרן. מעניין. אז מה היה השם שלה? אם האמא של אברהם זה המטילת בקרניבול, אז מי הייתה האמא של הרן? לא יודעים, לא ידוע מה השם שלה, אבל מה שברור היה זה שהייתה ג'ינג'ית. לא, זה ברור, כי הרי אנחנו רואים במשפחה של אברהם לפעמים יש גנים ג'ינג'ים שמופיעים, וזה ברור, מוכרחים להניח שזה בא דרך אלמנט שהוא לא היה רגיל במשפחה, כי העברים הם בדרך כלל שחורי שיער. הגמרא אומרת את זה, המשנה אומרת את זה, שרוב היהודים הם שחורי שיער. אבל בכלל מצאנו כמה אדמונים באומה הישראלית. מאיפה זה בא? אז מצאנו את דוד המלך, ומצאנו גם עשיו. מאיפה זה בא? אם נאמר שזה בא מהרן, הכל מובן. מדוע? כי חז"ל אומרים, דוד היה אדמוני כי הוא בא מרות המואביה. משמע שהמואבים היו אדמונים. ומאיפה באים המואבים? מילות שבא על ביתו. ואז אם כן, ולוט היה הבן של הרן. אם כן, מצאנו מקור לגנים האדמונים. עוד דבר מצאנו, עשיו. עשיו היה הבן של יצחק, שהיה הבן של שרה, שהייתה הבת של הרן. גם האמא שלו, רבקה. רבקה היא הבת של בתואל, שהוא הבן של מלכה, שהיא גם היא בת של הרן. אם כן, יש יסוד אדמוני במשפחה של בני תרח, שבא לו מאחת משתי נשיו. וכל זה מחזיר אותנו להרן, שהוא הבן של אותה אישה אחרת. בסדר, אבל מה רוצים לומר לנו בזה? שהיה להם גנים ג'ינג'ים. סתם, האמת היא שג'ינג'י זה לא צבע. זה אופי. אבל מה זה, מה האופי הזה? האדום זה כינוי למידת הדין. הצבע של מידת הדין הוא האדום, כידוע. יש כאלה לכן שלא עושים מאכלים אדומים בראש השנה כדי לא לעורר את הדין, למשל. ולכן הם לא אוכלים רימון. אבל מה זה בא לומר? כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, אומר המדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. אבל ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים, מה זה שיתף? במידת הדין, שיתף אותה, ונתקיים העולם. מה העולם? הוא תולדה של החלאה כביכול בין שתי מידות של הקדוש ברוך הוא, בין מידת הדין לבין מידת הרחמים. זאת אומרת שהמשפחה של תרח באה למתק את הדינים, אבל צריך קודם כל שיופיע הדין, קודם כל בצורתו המקולקלת, דרך מואב ואמון ודרך עשיו, כדי שהדין ילך ויתברר, עד שיופיע אצל דוד המלך שנאמר עליו, והוא אדמוני עם יפה עיניים. אומרים חז"ל, אדמוני שהוא שופך דמים עם יפה עיניים, שמדעת סנהדרין הוא הורג. אם כן, יש מיתוג של הדין. והדברים באמת רומוזים בצורה מאוד יפה בפרשת מסעה. בפרשת מסעה אומרת לנו התורה רשימה של 42 מקומות שבהם חנו בני ישראל מיציאתם ממצרים ועד הכניסה לארץ. 42 מסעות. וברור שהשמות של המסעות, לראות, המסעות לא אומרים כלום. אין, יש שמות שאין לנו שום ידיעה מהם המקומות האלה. אז למה התורה רשמה לנו, כתבה לנו את 42 המסעות? פעם אולי כדאי לתת פעם על זה שיעור, אבל נראה לי ש-42 המסעות הם סיכום של כל תולדות העולם ממחשבת הבריאה ועד מדינת ישראל. מי שרואה את זה שמה, רואים שזה מאוד מאוד ברור. ויש שם אחד המקומות שבהם נסעו בני ישראל, קוראים לו תרח. ויסעו מתחת ויחנו בתרח. ויסעו מתרח, ושם זה מכוון, אם תשימו לב, כלומר, אולי פעם ניתן לזה שיעור, ויחנו בתרח, זה בדיוק מכוון כנגד דורו של תרח. ויסעו מתרח ויחנו במתקה. מה זה מתקה? מתוק. המתקת מידת הדין. אז מי עשה את זה? הבן של תרח. מידת הדין. מידת הדין של אשתו של תרח עברה אחר כך למיתוק הדינים על ידי אברהם. זאת עבודה מיוחדת של ונברכו בך כל משפחות האדמה. חז"ל אומרים, מה זה ונברכו בך כל משפחות האדמה? שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והם רות המואביה ונעמה העמונית. כלומר, אתם רואים שבתוך המשפחה של תרח יש כל הנתונים להביא גאולה לעולם. צריך שיהיו שתי מגמות, אחת של אברהם ואחת של נחור, ובתוך זה גם יופיע איזשהו ערוץ משנה אדמוני שהוא מייצג את מידת הדין בעולם שמצפה למיתוקו. ועל ידי התמתקותה של מידת הדין אפשר להביא בסוף את דוד המלך, ומתוך דוד המלך גם את המשיח, מתוך שיתוף פעולה בין ישראל לבין אומות העולם. כשהאומות היותר מרוחקות הם עמון ומואב, וישראל הם מרכז הקודש, כשהקצוות של מרכז הקודש והרחוק ביותר מכל מתאחדים, אז בסופו של דבר באים לתיקון עולם מלא במלכות שדי. חז"ל אמרו ש שתרח חזר בתשובה, שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. איך יכול להיות שקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, עם אביו בגיהינם? איזה ברכה זאת לאברהם שהוא חוזר לגיהינם גם כן? אלא שמכאן שתרח חזר בתשובה, ועל רגע זה אפשר להבין מדוע אברהם הלך להלוויה שלו. כתוב כך, וגם כתוב גם החז"ל שיש לתרח חלק לעולם הבא. למה יש לו חלק לעולם הבא? כתוב כך במסכת אבות, 10 דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, כמה שהקדוש הוא יש לו סבלנות, שכל הדורות האלה היו הולכים ומכעיסים לפניו, עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם. וכאן הבן שואל, איך יכול להיות שהיו 10 דורות של מכעיסים? אז אם ככה, אין להם שכר. אם אין להם שכר, אז איך אברהם נוטל שכר כולם? יש פה, מה, זה לא מציאה גדולה ליטול שכר של מי שאין לו שכר. אני צריך לומר אחרת, אם 10 דורות של מכעיסים היו מסוגלים להוליד בסופו של דבר אברהם אחד, אז זה סימן שהם לא היו כל כך מכעיסים. כלומר, אברהם היה גנוז בהם. אם כן, אברהם נותן רטרואקטיבית שכר לכל הדורות כולם, והוא נוטל את השכר הזה. אבל בזכות אברהם גם לתרח יש שכר, ולכן יש לתרח חלק לעולם הבא. מתי מת תרח? 2 לפני שרה. אם ככה חזק אומרים, ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מאיפה הוא בא? מה זה ויבוא אברהם? משמע שהוא לא היה שם. אומרים חז"ל, הוא חזר מן ההלוויה של תרח, לקח לו, מה? מההלוויה של תרח, כן, כמו שאמרת. זאת אומרת שלקח לו זמן להגיע עד תרח, כלומר עד חרן, איפה שמת, חזר, ואז הוא הגיע לפטירתה של שרה. מה הקשר בין הדברים? חייב להיות שמה שימות קודם זה היהדות של חוץ לארץ, לפני זו שיסדה את האחיזה בארץ ישראל. הרי בזכות שרה יקנו יתד בסופו של דבר בארץ ישראל דרך מערת המכפלה. אז צריך קודם כל לשכוח את יהדות הגולה, את האופן שבו חיינו את ימי גלותנו, ומתוך כך האחיזה של היתדות בארץ ישראל היא אחיזה שלמה. כי אם נתאר לעצמנו שאחרי שמתה שרה עדיין היה תרח חי, אז הייתה לאברהם איזושהי אופציה לשוב אל בית אביו. עכשיו, קודם כל אין יותר בית אביו, מתוך כך יש לו אחיזה בארץ ישראל, ואז מגיע הזמן לקנות נחלה עבור שרה בארץ ישראל. כן?
מה זה מיתוק הדין?
שהזכרת. מיתוק הדין פירושו שמידת הדין הופכת מיסוד מאיים ליסוד מחיה. כי בלי דין העולם לא יכול להתקיים. אז זה נעים שיש מידת הדין, כן? כי על ידי כך יש עילוי מוסרי. אבל היסוד המחריב, המאיים, המסוכן שבמידת הדין זה מתקן, מתמתק. מה? כן, בדיוק. שהנברא יכול לעמוד בזכות עצמו. אבל מידת הדין הקשה היא הורגת. כן, כמו ששמואל ראה את דוד, אדמוני אמר, אוי ואבוי, הוא שופך דמים. כי מידת הדין שופכת דמים. עד שאמר, לא, עם יפה עיניים, שעל פי סנהדרין הוא הורג. ואם כך, נשאר תרח בתור הנציג, לא של העובד עבודה זרה שאברהם היה צריך להילחם בו ושהוא רצה להילחם באברהם, ובסופו של דבר נשאר בזיכרון הלאומי שלנו בתור מי שלימד אתנו את הערך של הסגולה הישראלית. אין, כפי שאומר הרב קוק, שיש שני יסודות בקדושה של עם ישראל, היסוד של הסגולה והיסוד של הבחירה. היסוד של הסגולה הוא טבוע בנפש שלנו כמו כל דבר שנברא במציאות, שהוא לא יכול להשתנות כלל בבחינת כי הוא אמר ויהי. ויחד עם זה יש התנהגות של קודש, או של להפך מהקודש, שהיא תלויה בבחירתנו, הנקראת הקדושה הבחירית, קדושה סגולית וקדושה בחירית. ואיפה אנחנו רואים שהקדושה הסגולית עומדת בישראל גם בלי מעשים טובים? רואים את זה אצל תרח. אם כן, זאת זכות עצמותית לתרח, שהוא לא היה שומר מצוות, שהוא לא היה עובד השם, ושאף על פי כן הסגולה הישראלית עברה דרכו. נלמד אותך שסגולת ישראל אינה תלויה במעשים, אלא היא תלויה בזהות העצמית. במובן הזה תרח הוא השורש שנותן לנו את הביטחון שסגולת ישראל לא תעזב לעולם, גם כשחס וחלילה המעשים אינם מתאימים לה. זהו.